طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי זך בסיוון תש"פ, ערב שבת קודש פרשת קורח, ושבת מברכין את ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה. מסכת שבת, דפים קה וקו. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת קודש, הבא עלינו לטובה, פרשת קורח, התאריך יהיה כוח בסיוון. זהו יום היורצייט של סבינו, אבי אמנו, עליה השלום, רבי מאיר שרגא, בן רבי חיים יוסף, זכר צדיק לברכה, גרדין. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו נקדיש לעילוי נשמתו, שתהא צרורה בצרור החיים, ותעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב, בעדנו, צאצאיו ומשפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כל ישראל. אנחנו פותחים עם קווים לדמותו של סבינו זצ"ל, מפיו מפיק המרגליות, בסייעתא דשמיא, אחי וראשי רבי גרשון שליט"א, בכבוד ובעיקר.
בוקר טוב על כולכם. זכינו, אחי ואני, ובתוכם מגיד השיעור שליט"א, להנות ממעט ומהרבה שנים מאור נעירו הבוהק של הסבא רב מאיר שרגא. ולא רק אנו בני משפחתו, אלא כל מי שהכירו וזכה לשהות במחיצתו ולו שעה קלה, יחתום על קביעה זו בשתי ידיו. הגמרא במסכת תענית דף ה' עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? האם זה אפשרי? וכי לחינם ספדו לו וחנתו אותו וקברו? אתה אומר שלא מת? אמר לי, מקרא, מפסוק אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ואל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. במילים פשוטות, חיותו של האדם לאחר עזיבתו את עולם הגשם, תלויה בהווייתם של צאצאיו, אלה הבאים אחריו. קשה לומר זאת, אבל נראה שאדם ככל שהיה צדיק בעולמו, עדיין אין זה מספיק לשימור זכרו והמשך דרכו לאחר לכתו. הוא עדיין זקוק מאוד לאלה שבאים בעקבותיו, שילכו בדרכו וינציחו את תלמודו ומעשיו. והנה זכה רב מאיר שרגא, שכל ימיו לא נמצא מי שיכול היה לתפוס אותו אפילו לרגע אחד, בו לא דאג לפרנסת משפחתו, ללא גמרא גדולת מידות בידו. את שעות מנוחת הצהריים שלו חילק בין תנומה קלה לבין לימוד הדף היומי, ואך סגר בשעת ערב את חנות מוצרי הסדקית והבדים ממנה התפרנס, ולאחר שהתפלל ערבית וסעד את ליבו, שוב רחן על גמרא בסדר ערב אישי עד עלייתו על יצועו. וכך בכל יום מימות השבוע, ואילו בשבת חילק את זמנו בין לימוד הפרשה ומפרשיה על בוריים לבין מסכת שהייתה שמורה לימי שבת ומועד, אותה היה לומד בעיון ובקול מתנגן וערב במיוחד, שנתן לשבת טעם מיוחד מעין עולם הבא. ימי שלישי בשעות אחר הצהריים, בהם היו החנויות סגורות, ובהמשך גם בערב, עסק בתכונה הנפלאה שהעניק לו הבורא, כישרון טבעי של הבאת שלום בין אדם לחברו. היה משהו ממגנט באישיותו ובמאור פניו, שמשך אליו אנשים שהיו זקוקים לאיש של פשרה, לבורר שנהרה על פניו ופיקחותו נקרא מכל כמת במצחו החרוש. אם לא די בכך, הרי שגם רבה של בני ברק באותם ימים, הרב יעקב לנדו זכר צדיק לברכה, שהכירו מקרוב בהיותם שכנים אותו ואת מעלותיו, היה מפנה אליו בעלי דין ביודעו שבצייתם מחדרו של רב מאיר שרגא תהיה יותר ממחצית תאוותם בידם. החכם מכל אדם אומר בקהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ועל זה אומר רש"י בדילוגין, מי כחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם, היודע פשרו של דבר, כדניאל שעשה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשך הפסוק, חוכמתו של אדם זה מאירה וקורנת מפניו, כמגדלור הקורא למעבדי ומחפשי דרך, בואו וקרבו, כאן יש חוכמה, כי במקום שיש תורה, יש גם חוכמה. והנה כי כן, חיו הסבא רב מאיר שרגא, כמאמר הגמרא ביעקב אבינו. זאת, למרות ממדלד השנים שחלפו מאז אותה שבת, בשעת בין הארבעים בעת הסעודה השלישית עליה, הקפיד כל ימיו. בה השיב את נפשו התאורה לבוראו. רבים מצאצאיו, ואוזניכם השומעות מדי בוקר את אחד מהם, הולכים בדרך אותה התווה, מעמידים תלמידים הרבה, ומביאים את דבר השם לכל מבקש, ועל הדרך מבטיחים את חיותו המתמשכת של הסבא רב מאיר שרגא. והתורה מחזרת על החסניה שלה, תחסניה של תורה, חסידות ומעשים טובים, שבנה, השריש וציווה לדורות הרב החסיד, מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף גרדין, זכר צדיק לברכה. יהיה זה לימודנו ביום היורצייט, נר השם לנשמתו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה, ורק בשמחות בעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל תאור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. השבת פרשת קורח, ואנחנו פותחים עם וורט קצר מתוך ספרו הנפלא של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה ותלמודו בידו. פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה במילים אלו שלא כהרגלו פותח רשי את פירושו לפרשתנו. דרשנים היו עושים שימוש רב בדברי רשי הללו, כאילו בא לומר שפרשה זו, פרשת מחלוקת, נדרשת יפה על ידי עם ישראל לדורותיו. לדאבון הלב, לא פסקה מחלוקת מעם ישראל מאז ועד היום. היו שהמליצו על כך את הפסוק שבפרשת פנחס ובני קורח לא מתו, ללמדך כי בניו הרוחניים של קורח לא מתו, תלמידיו וממשיכי דרכו עושים נאמנה את מלאכתם עד עצם היום הזה. היה זה באחד מביקוריו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל בירושלים. הוא הסב ליד שולחן בביתו של אחד מחסידיו. התגלגלה השיחה על תקציבי הישיבות המגיעים ממקומות אשר רוחו לא הייתה נוחה מהם. האדמור היה ניסר כולו אש ליאתה מפיו כשנשא את דבריו כנגד מה שראה כהשפעה רעה אשר עלולה להיגרם מכך. הנותנים אינם מבקשים אמנם כל תמורה, טען, אבל הדבר יוצר תלות חמורה. מקבלים לא יוכלו להמרות את רוחם של הנותנים אשר משך הזמן יהיו לאדונים המעצבים את רוח הישיבות. התבוננו וראו, קרא הרבה בתוך דבריו, כיצד הצליח קורח למשוך אחריו את ראשי הסנהדרין אשר היו קריאי מועד ואנשי שם ולהמריד אותם כנגד הקדוש ברוך הוא. הרי ככלות הכל היו אלו תלמידי חכמים ויראי אלוקים אשר נבחרו על ידי משה רבינו לעמוד בהנהגת העם. גם הם היו במעמד הר סיני, גם הם שמעו כיצד משה מדבר והאלוקים יעננו בקול. כיצד זה נכנסו דבריו של קורח באוזניהם? אולם המשיך הרבה, קורח היה פיקח. הוא העניק להם מענקים, פיזר ממון ולא ביקש כל תמורה. את כספיו שלח להחזקת התורה והם נהנו מכספו. אחר כך, כשכבר הייתה השעה כשרה לכך, ביקש מהם להצטרף אליו במאבקו, אז היה קשה להם להעיז פנים ולסרב. הרבי סיים את שיחתו והקהל התפזר. אחד הנוכחים, ראש ישיבה, ניגש לאחד מחסידיו הקרובים של הרבי והביע את פליאתו על דברי הרבי, אשר טען כי הסנהדרין נטלו כסף מקורח וכך הגיעו לאן שהגיעו. בקיא אני טען באגדות חז"ל ובמדרשים, ולדעתי אין מקום שבו נאמרו דברים כאלו. כאילו אותם ראשי סנהדראות נהנו מממונו של קורח ולכן פקרו. מדוע לא שאלת את הרבי עצמו את המקור לדבריו, השיב החסיד בשאלה? כי לא היה לי העוז לכך, ענה ראש הישיבה. החסיד חשש גם כן מתוך עירת רבו להציג את השאלה, והוא הפנה את השאלה לחברו, אשר אמנם נכנס אל הרבי ושאל את השאלה. עיין בדברי רש"י למסכת סנהדרין דף נ"ב עמוד ב', השיב על אתר הרבי, אשר היה ידוע בבקיאותו הרבה. החסידים פתחו במקום שבו הורה הרבי, ואכן מצאו את דברי רש"י. שהיו תלמידי חכמים כדכתיב נשיאי דה קריאי מועד אנשי שם, ועל שם שפיתם אותו רשע כשנהנה מממונו, הקלו בעיניו לעשיים ולהחזיק ידו במחלוקת ולמרוד בקדוש ברוך הוא. כך החל להתגבש הגרעין הראשון של הדת קורח. ולאור דברים אלו נבין יפה את דרשת חכמינו על דבריו של שלמה המלך שבקהלת. יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו. רש"י מביא את דרשת חכמינו במדרש כאושרו של קורח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול. לאורם של דברי רש"י במסכת סנהדרין ניתן להוסיף עוד כי מלבד מקור גאוותו של קורח, שימש הכסף גם כדלק להסתת עדתו של קורח, אשר נהנתה מממון זה, וממילא ראתה את עצמה כמחויבת לעמוד לצידו. אפשר שזו גם הסיבה לעונשו הגדול של קורח, אשר קילה גם את ממונו. לדעת הרמב"ן בפירושו, נידונו קורח ועדתו בדינם של אנשי עיר הנידחת הנשרפת על כל הרכוש שבה. לדעת הספורנו, היה זה מפני שלא רצה הקדוש ברוך הוא שיתגלגל ממון זה לצדיקים, אשר יהנו מממונם ותהיה זו זכות לקורח, ואולי מפני שכסף זה היה מקור חטאתו של קורח, ולא רצה הקדוש ברוך הוא שישאר זכר מזה. אלו הם הדברים לפרשת השבוע, פרשת קורח, מפיו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות שבתורה שבכתב. היום הזה מצוות צדי דלת, שלא לשכון עובדי אלילים בארצנו, משורשי המצווה, מה שנגלה בכתוב בשביל שלא נלמוד מכפירתם. מצוות לא תעשה שלא להושיב אקום בארץ ישראל, שנאמר לו ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי. אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל, ואין מוכרים להם פירות במחובר, אלא על מנת לקוץ וקוצץ. ובסוריה מוכרים להם בתים אבל לא שדות, ומזכירים להם בתים בארץ ישראל לאוצר אבל לא לדירה, ובלבד שלא יעשה שכונה של שלושה אקום ביחד. ואין מזכירים להם שדות, ובסוריה מזכירים להם שדות, ובחוץ לארץ מוכרים להם בתים ושדות, ונוהג בכל זמן בסחרים ונקבות. זוהי מצווה צדי דלת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת בסייעתא דשמיא גדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ק"ד במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות, נשיב תשובות. השאלה הראשונה, מניין מוכח שאותיות סופיות היו כבר מזמן מתן תורה והתשובה? כי מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, ובהכרח הכוונה למם סופית. שאלה שנייה, מניין לומדים שהבעל יתאר מסייעים בידו והבעל יתאמה פותחים לו? התשובה מהפסוק, אם לה לעיצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. שאלה שלישית, מדוע שין על רגל אחת ותו על בית רגליים? והתשובה, שין הינה שקר שאינו עומד, ותו זהו אמת שעומד יציב. שאלה רביעית, המסרט על בשרו מהו דינו? והתשובה, לרבי אליעזר חייב ולחכמים פטור. שאלה חמישית, מתי חייב הכותב אות אחת והתשובה? כשכותב אות אחרונה בספר תורה, ולרבי יהושע בן בתירא כשכותב נוטריקון. שאלה אחרונה על דף ק"ד, הניח בשר על גבי גחלים וצלה גרוגרת בבית מקומות, מה הדין והתשובה? מחלוקת בגמרא במסכת מנחות, ומי שמחייב טעמו שאין מזיק שם חיסרון קריבה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף ק"ד במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי זך בסיוון תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת קורח, ובחוץ לארץ שבת פרשת שלח לך. שבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים קופי וקופיו במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ד' עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים והמילים כתב על גבי כתב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. למדנו במשנה בתחילת דף קוף דלת עמוד ב' כתב על גבי כתב העביר קולמוסו על אותיות כתובות וחיצ'ן פטור. מברר את הגמרא בשיטת מי נאמר הדין ששנינו במשנה. שנינו במשנה שהכותב כתב על גבי כתב פטור. שואלת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא שסובר כן? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא משנתנו דלא כרבי יהודה. לא כמו שיטת רבי יהודה דתניא, שכן שנינו בברייתא לעניין כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזה. הרי שהיה צריך לכתוב את שם השם, ונתכוון לכתוב יהודה ותאה וסבר שזה מה שהוא צריך לכתוב, ותאה בכתיבתו ולא יטיל בו את האות דלת, ונמצא שכתב את השם במקומו הנכון, אבל עשה זאת בלא כוונה. דהיינו שברגע שהוא החסיר את האות דלת, הוא כתב שם הוויה. מעביר עליו על כל האותיות שבתיבת השם קולמוס, כאילו כותבם עכשיו בתחילה ומכוון לשם קדושת השם, ומקדשו בכך, דברי רבי יהודה. החכמים אומרים, אין השם מן המובחר. נמצא שלדעת רבי יהודה שהעברת קולמוס נחשבת לכתיבה גמורה, גם הכותב בשבת כתב על גבי כתב חייב, כיוון שלדעתו כתיבה כזו היא כתיבה גמורה. ומשנתנו שפטרה בכך, היא כדעת חכמים הסוברים שהעברת קולמוס לא מכשירה את הכתב הראשון, משום שכתב על גבי כתב אינו נחשב לכתב. מביאה הגמרא נידון נוסף וכותב אות אחת שעל ידה משלים ספר שלם. תנא שנה תנא בברייתא כתב אות אחת והשלימה לספר, השלים בה את הספר, דהיינו שהייתה רק האות האחרונה של הספר חסרה והשלימה. וכותב הביור הלכה שאין כוונת רשי לומר שמדובר דווקא באות האחרונה של הספר, אלא הוא הדין אם הייתה האות חסרה באמצע הספר והשלימה, או הרג חוט אחד והשלימה לבגד ובזה השלים את הבגד, חייב. שואלת הגמרא מן תנא מיהו התנא ששנה זאת? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבונא רבי אליעזרי, ואמר המוסיף הריגה אחת על ההריג חייב, והוא הדין כשמצרף אות אחת לספר או חוט אחד לבגד, חייב. אבל לדעת חכמים שהמוסיף חוט על ההריג פטור, גם בישלים את הספר על ידי אות אחת או ישלים את הבגד על ידי חוט אחד, פטור. רבה שיאמר אפילו תימא רבנן, גם אם תאמר שהברייתא היא כדברי רבנן, רבנן מודים הם בכתב אות אחת וישלימה לספר, או בהרג חוט אחד, וישלימו לבגד שחייב. הואיל ולהשלים שייני, שונה הוא מעשה השלמת דבר, שהשלימות שהוא יוצר מחשיבה את המעשה אף כשאין בו שיעור. ורשי כותב שהברייתא עוסקת בכתיבת האות האחרונה של אחד מ-24 ספרי התנ"ך, ומבאר המנחת חינוך שרק בהם שייכת השלמה, מפני שמניין תיבותיהם ואותיותיהם קצוב ומעט השם, ואין לשנות. ולכן, באות האחרונה נשלם הספר, אבל בשאר ספרים יכולים לגרוע ולהוסיף, אין כאן השלמת דבר. ורבינו חננאל אומר שהחיוב הוא גם בהשלמת אות אחת בפרשת תפילין או מזוזה. דנה הגמרא בכתיבת שתי אותיות שאינן סמוכות זו לזו. אמר רבי עמי כתב אות אחת בטבריה, והלך וכתב עוד אות אחת בציפורי, חייב משום שכתיבה כשיעור היא זו. אלא שבכדי שיוכלו לקרוא אותן כאחת הוא מחוסר קריבה. צריך להקריבן זו לזו, ואין בכך חיסרון במלאכת כותב. מקשה הגמרא והתנן, הרי שנינו במשנתנו כתב שתי אותיות על שני כתלי הבית, אחת בכותל זה ואחת בכותל זה, ועל שני דפי פנקס, אחת בדף זה ואחת בדף זה, ואין נהגין ונקראים זה אם זה פטור, הרי שריחוק האותיות עד שאינה נקראות כאחת מהווה חיסרון במלאכת כותב. אז איך אמר רבי עמי שאחת בטבריה ואחת בציפורי חייב? הרי באופן זה אין האותיות נקראות זו עם זו. תרץ את הגמרא אתם שם במשנתנו בכדי לצרף את שתי האותיות שיהיו נקראות זו עם זו, הרי הוא מחוסר מעשי דקריבה. קריבתן מחוסרת מעשה, כלומר צריך לעשות מעשה נוסף מלבד הקרבתן זו לזו, משום שבכתב על שני כתלי הבית צריך לחתוך מהכתלים בכדי שיוכל להסמיכן. וכן בכתב על שני דפי פנקס צריך לקצוץ את הקלף המפסיק ביניהם ולקרבן. אבל אחא, רבי עמי מדבר באופן שהוא לא מחוסר מעשה דקריבה, קריבתן אינה מחוסרת מעשה, כלומר שלא צריך לעשות מעשה נוסף מלבד הקרבתן זו לזו. כגון שכתב על שפת לוח אחד בעומדו בטבריה, ועל שפת לוח אחר בעומדו בציפורי, שבכדי לצרף את האותיות צריך רק לקרב את הלוחות. ויהיה הגמרא דין נוסף בכתיבה הנעשית על ידי הגעה. תנא שנה תנא בברייתא הגיע תיקן בספר אות אחת שלא הייתה כתובה כי הלכתה חייב. מקשה הגמרא כיצד ייתכן לומר כן? השתא, עכשיו שאנו אומרים שאם כתב אות אחת פטור משום שלא כתב שיעור כתיבה שהוא שתי אותיות, והגיע אות אחת שאין זו כתיבה גמורה, יעלה על הדעת שיהיה חייב? תרץ את הגמרא, אמר רב שישת אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במאי אנחנו עוסקים? בכגון שנטלו לגגו של חטא, שכתב בספר בטעות את האות חטא, במקום שני האותיות זין, ותקנו בכך שמחק את גג החטא, ועל ידי כך עשהו לשני זיינים. וכבר הבהרנו שבצורת האותיות זין וחטא שבכתב האשורי, האות חטא מורכבת משתי אותיות זין, אלא שקו הנמתח בין שני ראשיהם הופך אותם לאות חטא, ונמצא שנוצרו בהגעתו שתי אותיות, והואיל וכל הספר תוקן בכך, חייב, כי חשובה הגעתו ככתיבת שתי אותיות ממש. ומשמע מדברי רשי והריטב"א, שאם האות שנכתבה בטעות לא הייתה כתובה בספר, אלא בכתיבה כלשהי או שעל ידי תיקון האות לא תוקן הספר, אינו חייב על תיקונה. תירוץ אחר רבה אמר כיוון שהגיע את הספר בכך שנטלו לתגו של דלת שמחק את הבליטה הנמצאת בראש הדלת בצידו הימני, ובזה עשהו כרייש, ואף על פי שנעשתה כאן רק הגעת אות אחת חייב עליה. הועיל ובהגעה הזאת תוקן כל הספר, והרי זה ככותב אות אחת והיא שלימה לספר שלדעת כולם חייב. רשי מוסיף שבהגעה הזאת תיקון הספר משום שאסור לאדם להשעות בביתו ספר שאינו מוגה. כאן אמר בספר איוב פרק י' פסוק י' אל תשכון באוהלך עוולה, ונמצא שעל ידי התיקון יכול להשעות את הספר בביתו. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה נתכוון לכתוב את האות ח' וכתב שני זיינין פטור, תנה שנה תנה בברייתא, נתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתיים, כגון שהתכוון לכתוב את האות ח' ולא דקדק היטב בעשיית גגו, ונמצא שכתב שני זיינין כפי ששנינו במשנתנו חייב, כיוון שכתב שתי אותיות. מקשה הגמרא ואתנן, הרי שנינו במשנתנו שבאופן זה פטור. תרץ לגמרא לא קשיא, אין סתירה, המשנתנו שפותרת עוסקת באופן דבאי זיוני, שהזיינין עדיין צריכים זיון ותיקון בתגים, וכל זמן שלא זיינן, לא ישלים את מלאכתו ולכן פטור. הברייתא עוסקת באופן דלא באי זיוני, שהזיינין אינם צריכים עוד זיון בתגים לפי שכבר זיינן, וכיוון שישלים את מלאכתו, חייב. מביאה הגמרא מקורות לכתיבת נוטריקון מן התורה. שנינו במשנה כתב אות אחת נוטריקון, דהיינו שכתב אות אחת המשמשת, במקום תיבה שלמה רבי יהושע בן בתירא מחיה וחכמים פותרים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מניין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר לאברהם בספר בראשית פרק י' פסוק ה', כי אב המון גויים אין את עתיך. בהכרח שהמילים אב המון הן ראשי תיבות של שישה דברים. וכל ששת הדברים הללו מפורשים בכתוב, אומר המהרש"א, כפי שיובא להלן. א', אב נתתיך לאומות, כמו שנאמר, והיית לאב המון גויים. כלומר שכל המתגייר נחשב לו כבן. ב', בחור נתתיך באומות, כמו שנאמר בספר נחמיה, אשר בחרת באברהם. רבן יהוידע כתב שכינוי בחור על שם שביותו בן 100 שנה נעשה בחור והוליד. האות ה', המון חביב נתתיך באומות. ואף שכתוב המון בהי ולא בחט, הי וחט מתחלפות. כמו שמצינו במסכת ברכות בדף למדהי, הגמרא דורשת מהמילים קודש הילולים, קודש חילולים. וכן מצינו בתלמוד הירושלמי, שלא נמנעו רבנן מלהחליף בין הי לחט. ולכן ניתן לומר שההי שבמילה המון, רומזת לחביב. כמו שנאמר בספר ישעיה, זרע אברהם או אבי. האות מם זה מלך נתתיך לאומות, כמו שנאמר, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. האות וו, ותיק נתתיך באומות. ותיק פירושו ישנה ומחבב מצוות, כמו שמפרש רשי במסכת ברכות דף ט, עמוד ב, אודות הוותיקין שמשכימים לתפילת שחרית, נון נאמן נתתיך לאומות, כמו שנאמר ומצאת את לבבו נאמן לפניך. רבי יוחנן דידי רבי יוחנן עצמו אמר, מניין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר בעשרת הדיברות, דהיינו שאחרי שרבי יוחנן אמר משום רבי יוסי בן זמרה, את הדרשות שעכשיו למדנו, רבי יוחנן עצמו אמר, מניין להוכיח שלשון נוטריקון הוא מן התורה, שנאמר בעשרת הדיברות, אנוכי. ומזה שנקטה התורה לשון זה ולא אמרה אני, מוכח שהמילה הזו לדרשה נכתבה, ודרש רבי יוחנן שזו נטריקון של אנה נפשי כתיבת יהיבת, אני בעצמי כתבתי ונתתי את התורה. והיינו שהשם בעצמו נתן את התורה כתובה על ידו, כמו שנאמר, והלוחות מעשה אלוקים המה. ורבנן אמרי, שהיא נטריקון של אמירה נעימה כתיבה יהיבה, כתובה ונתונה. והיא כדי אמרי, ויש שאמרו שאנוכי היא תיבת נטריקון הנדרשת למפריע מהסוף להתחלה, יהיבה כתיבה. נתונה כתובה נהמנים אמריה, וזה בא להורות שהתורה ניתנה כתובה ולא בעל פה, וכך דינה להיקרא מן הכתב, והסיבה לכך כדי שיהיו אמריה נאמנים כדבר שבעל פה עשוי להשתנות, אומר המהרש"א. במחלוקת רבי יוחנן ורבנן מסבירה עין אליהו, על פי מה שנחלקו רבנן ורבי ברכיה במדרש בשיר השירים רבה, רבנן סברו שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו חקק את הדיבור על הלוחות, ורבי ברכיה סבר שהדיבור היה יוצא מת הקדוש ברוך הוא ונחקק מאליו. לפי זה אפשר לומר שרבי יוחנן סבר כרבנן שאמרו שהקדוש ברוך הוא בעצמו חקק את הדיברות על הלוחות, ועל כן אמר שראשי התיבות של אנוכי הם אנה נפשי כתיבת יהבית, שפירושו אני בעצמי כתבתי את התורה. רבנן סברו כרבי ברכיה שאמר שהדיברות נחקקו מעליהם, ועל כן אמרו שראשי התיבות של אנוכי הם אמירה נעימה כתיבה יהיבה, דהיינו שהאמירה הנעימה נכתבה מאליה. דבי רבי נתן אמרי, בבית מדרשו של רבי נתן אמרו שהמקור ללשון נוטריקון מן התורה הוא ממה שאמר המלאך לבלעם בהוכיחו אותו על שהיקה את אתונו בדרכו למואב, כשנתתה מן הדרך ולחצה את רגלו אל הקיר ורבצה תחתיו. ספר במדבר פרק כ"ב פסוק ל"ב, כי ירדת דרך לנגדי. המילה ירת נדרשת בלשון נוטריקון, יראה ראתה ונתתה, כלומר שאתון מרוב פחדה מפני המלאך שעמד לנגדה נתתה מן הדרך. ורבי ישמעאל תנה, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, שהמקור ללשון נוטריקון בתורה הוא ממה שנאמר במנחת העומר, שצריך להביאה קרמל, דהיינו שיבולים לחות, ונקראות כך בדרך נוטריקון, קר מלא, כלומר בזמן שהגרעין לח ונפוח, והקש העוטף אותו מלא ממנו. קר מלא מלשון קרים וקסתות, קר מלא נוצות. רב אחא בר יעקב אמר שמצינו לשון נוטריקון בתורה, בצבא שציווה דוד את שלמה קודם אותו, כשסיפר לו על מעשה שמעי בן גירה, ואמר לו בספר מלכים א' פרק ב' פסוק ח', הוא קיללני קללה נמרצת. כשברחו דוד המלך ואנשיו מפני אבשלום, יצא שמעי בן גירה וקיללו וסיכל באבנים אותו ואת העם אשר איתו, ובאותה שעה לא נתן דוד לפגוע בו, אבל בפטירתו ציווה לשלמה שלא ינקהו. המילה נמרצת זה נוטריקון של קיללותיו. ואומר המהר"ל שהמילה נמרצת נדרשת בהכרח כנוטריקון, משום שזו מילה שלא מצינו כדוגמתה הרבה. פירוש נוסף, היה צריך לכתוב כללה נמרצה, כי כללה זה לשון יחיד. מזה שאמר הכתוב נמרצת, מוכח שכוונתו להרבה כללות. ועל כן יש לדורשו בנוטריקון. ומהו הנוטריקון? של נמרצת, נואפו, זה הנון. כאמור במסכת בבא מציע בדף נ"ט עמוד א', שהאשימו את דוד באיסור האיש את איש, וכוונתם הייתה למעשה בת שבע. מואביהו, לפי שדוד היה נין של רות המואביה, ובאותו דור היו שסברו שהאיסור לגר מואבי לבוא בקהל, נאמר גם במואביה. רוצח הוא, והכוונה להאשמה שהאשים נתן את דוד, שאמר לו את אוריה חיתי קייטה בחרב, ואותו הרקת בחרב בני עמון. צורר הוא, כפי שאמר על המדיינים, שצוררים הם לישראל ומן הסתם גם המואבים בכלל זה, שהרי טעם הדבר הוא משום שמזימתם הייתה להחתי את ישראל, ואילו ואילו היו שותפים בה. ויש מי שפירש שכינה הוא צורר, משום שהיה צורר לשאול המלך, לדואג האדומי ולבני ימיני. תואבהו, כלומר, ומשום כל זה תואבהו למלכות, ועליו להחזירה את המלכות לבית שאול. רב נחמן בר יצחק אמר שהמקור ללשון נוטריקון בתורה הוא ממה שאמר יהודה ליוסף לאחר מציאת הגביה. מה נדבר ומה נצטדק? המילה נצטדק נדרשת בהכרח כנוטריקון, משום שלא היה להם להרשיע את עצמם ולומר מה נצטדק, מאחר שבאמת היו צדיקים, ובהכרח שאמרו כך רק דרך ענווה כלפי המלכות, אבל התכוונו לרמוז בדרך נסתר שהם צדיקים וכנים, אומר המהר"ל. הנוטריקון של נצטדק, נכונים אנחנו, נכונים לקבל את גזירתך, להיות עבדים, צדיקים אנחנו, תאורים אנחנו, דקים אנחנו, ענבים ושפלי רוח, כנאמר בתהילים צד, התעשב אנוש עד דקה, קדושים אנחנו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה, בפרק ה-12 של מסכת שבת, פרק ששמו הבונה, משנה המצויה במרכז דף קופי עמוד א'. משנתנו עוסקת בכתיבת שתי אותיות שהייתה לו ידיעה ביניהן. אומרת המשנה, כותב שתי אותיות בשתי העלמות, בשתי שכחות, כגון ששכח שהיום שבת וכתב אות אחת, ונזכר ששבת היא ונודע לו שעבר איסור, וחזר ושכח וכתב אות נוספת, סמוכה לה, או שכתב אות אחת בשחרית ואות אחת בין הארבעים, שגם זה נידון כשתי העלמות, אפילו שלא הייתה לו ידיעה כלל ביניהם, כיוון שהייתה לו שעות בינתיים כדי להיוודע שחטא בכתיבת האות הראשונה, ולכן הן נחשבות כשתי העלמות נפרדות, ואילו התוספות בדיבור המתחיל ורבנן פרשו, שגם בכתב אחת בשחרית ואחת בין הארבעים מדובר שנודע לו בינתיים. וזה לא דין נפרד כלפי פירוש רשי, אלא זה המשך למה שאמרה המשנה בתחילה. מה שאמרנו שכתב שתי אותיות בשתי העלמות מדובר אפילו כגון שכתב אחת בשחרית ואחת בין הארבעים, והמשנה באה לחדש, אף על פי שמלבד הידיעה בין שתי הכתיבות הייתה גם שעות גדולה, סובר רבן גמליאל שזו העלמה אחת, ורבן גמליאל מחייב חטאת, ואילו חכמים פותרים. זוהי המשנה שלנו, כאמור האחרונה של הפרק ה-12, וכעת אנו ניגשים ללמוד את שלוש השורות של הגמרא שאחרי המשנה עד לסיום הפרק ה-12. והערת הגמרא את מחלוקת רבן גמליאל וחכמים, שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במנך לקור רבן גמליאל וחכמים, משיבה הגמרא, רבן גמליאל סבר שאין ידיעה לחצי שיעור, ידיעה על מעשה איסור שהוא פחות מכשיעור אינה נחשבת כידיעה כלל. וטעמו של רבן גמליאל שרק ידיעת חטא המחייבת חטאת נחשבת ידיעה, משום שנאמר או הודע אליו חטאתו, משמע שצריך ידיעה מחייבת חטאת. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ורבנן. ולכן היא אינה מחלקת את מעשיו לשתי העלמות, ונמצא שכתב את שתי האותיות בעלמה אחת. הכותב שתי אותיות בעלם אחד חייב, כפי ששנינו במשנה לעיל, ודף קוף דלת עמוד ב'. ולא רבנן סברי, יש ידיעה לחצי שיעור. ידיעה זו מחלקת את שתי הכתיבות לשתי שכחות נפרדות, שכל אחת נחשבת חטא בפני עצמו, שאין בו שיעור, ואינה מצטרפות כדי לחייב אותו בחטאת. כי חכמים סוברים שהמילים עודה אל הפחתתו האמורים בפסוק, היינו שנודע לו שעשה חטא, אף על פי שאין חייב על הפחתת. חטא של חצי שיעור גם הוא חטא, אבל לא מחויבים עליו קורבן חטאת. אדרן על החבונה, אדרן על החבונה, אדרן על החבונה, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק ה-12 של מסכת שבת, פרק ששמו הבונה, פרק שמסתיים בדף קופי עמוד א' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק ה-13 במסכת שבת, פרק ששמו ההורג, עם א' כמובן. המשנה שפותחת את הפרק ה-13, פרק שמו האורג בדף קוף ה' במסכת שבת, עוסקת במלאכות שבת, האורג והעושה שתי בתי נירין. לצורך ביור המשנה נקדים לבאר את אופן הריגת האריג. הריגה היא יצירת הריג על ידי חוטים המשולבים שתי וערב. על מנת להירוג את האריג יש למתוח תחילה חוטים לאורך המכונים שתי, זה בצד זה, ואחר כך לשלב בהם חוטים לרוחב המכונים ערב. על ידי הכנסתם לסירוגין מעל ומתחת חוטי השתי. לצורך ההריגה השתמשו בכלי הריגה העשוי באופן הזה. בשתי צידיו היו מונחות שתי קורות עץ עגולות, רחוקות זו מזו על קורה אחת כרוכים חוטי השתי ומתוחים עד לקורה השנייה שסמוך אליה נעשתה הריגה, ועליה נקרח ההריגה הרוג. המונחת גבוה יותר מכונה כובד עליון, והמונחת נמוך יותר מכונה כובד תחתון. בכדי להשחיל את חוט הערב בין חוטי השתי לסירוגין, היו מעבירים מחצית מחוטי השתי לסירוגין בבתי נירים, דהיינו ללועות או טבעות הקבועות בנירים שהם חוטים כמניין מחצית מחוטי השתי הקשורים בקנה. מחצית שנייה מחוטי השתי בבתי נירים נוספים הקבועים בנירים האחרים הקשורים בקנה נוסף, ובעזרת הנירים משכו מחצית מחוטי השתי, וכך נוצר מעבר שבו העבירו את חוטי הערב, אחר כך משכו בעזרת הנירים השניים את המחצית השנייה של חוטי השתי, ובמעבר שנוצר שוב העבירו את חוטי הערב וכן הלאה עד סיום ההריגה. כלי הריגה אלו שבהם משכו את הנירים ביד היו משמשות את הנשים, היה עשוי מעומד. כלי הריגה אחרים היו שבהם היו מושכים את הנירים בעזרת הרגליים על ידי מערכת הנקראת בגמרא להלן מצוויתה, וכך היה אופן השימוש בה, שהיה הורג יושב לפני כלי ההריגה ודורך ברגלו האחת על לוח הקשור בקנה המחובר לנירים מלמטה, ועל ידי זה יורדים הנירים ממחצית מחוטי השתי העוברים בטבעותיהם, והנירים השניים הקשורים לראשונים בחבל מלמעלה עולים עם המחצית השנייה של חוטי השתי. במקום הפנוי שנוצר בין חוטי השתי שלמעלה לאילו שלמטה משליך את חוט הערב וחוזר ודורך ברגלו השנייה בלוח הקשור עם הקנה המחוברים בנירים השניים מלמטה. על ידי כך מוריד את הנירים העליונים ומעלה את התחתונים, וחוזר ומשליך בין חוטי השתי את חוט הערב וכן הלאה עד גמר הריגת הארי. כך מפרש התפארת ישראל. אז בכלי הריגה הללו השתמשו ההורגים האומנים, והיה כלי זה עשוי בשכיבה. בין בכלי זה ובין בכלי זה, בכל פעם לאחר שהוא עבר חוט הערב, היו דוחפים ומצמידים אותו לעירייה הרוגה בעזרת כלי המכונה מסרק, שהיה עשוי כן מסרק, ומספר הרווחים שבין שיניו כמניין חוטי השתי, וכל חוטי השתי עברו בין שיניו. במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', משנה המונה את 39 אבות המלאכות מבואר, ששיעור ההריגה הנחשבת מלאכה בשבת הוא הריגת שתי חוטי ערב, כלומר שמעביר את חוט הערב פעמיים הלוך ושוב בין חוטי השתי. במשנה שפותחת את הפרק ה-13 מבואר שיש מחלוקת תנאים בשיעור הזה. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, ההורג בשבת שלושה חוטים בתחילה, כלומר שהרג שלושה חוטי ערב ראשונים בתחילת הריגת האריג, וכן ההורג פעם אחת חוט ערב אחד על האריג, שמוסיף אפילו חוט אחד על אריג קיים באמצע הריגתו, כאשר מוסיף על אריג קיים נחשבת הריגה אפילו בחוט אחד, כיוון שמצטרף לשאר החוטים שנהרגו קודם לכן, בשוגג חייב חטאת. וחכמים אומרים, בין ההורג בתחילה בתחילת הריגת האריג ובין ההורג בסוף שהוסיף על אריג קיים באמצע הריגתו, שיעורו להיחשב מלאכה בשבת הוא בהריגת שני חוטין. ועוד למדנו במשנה לאל בדף עין ג' שעשיית שני בתי נירין נחשבת מלאכה בשבת. המשנה שפותחת את הפרק ה-13 מפרטת את אופני החיוב בעשיית המלאכה הזו. אומרת המשנה, העושה בשבת שתי בתי נירין, המעביר שני חוטי שתי בשני בתי נירים, בין כאשר עשה כן בכלי ההריגה הקרוי נירין, ובין בכלי הקרוי קיירוס, גם זה כלי הריגה, וכן העושה שני בתי נירין בהריגת נפה, שעשויה כדי לנפות בה את הקמח, בהריגת כברה, שעשויה לנפות בה את גרגירי החיטה אחר הקטישה, ובהריגת סל, ההרוגים מנצרים שאין משתמשים בהריגתם בנירים ממש, אלא בתחילת הריגתם אחר שסידר את נצרי אשתי, מרכיב נצר אחד של ערב בנצרי אשתי מלמטה, ונצר נוסף של ערב בנצרי אשתי מלמעלה, ועל ידי כך מעמיד את השתי לצורך ההריגה, וזוהי עשיית שני בתי נירין בהם, ובפחות משני חוטים של ערב אינו חייב, משום שכאשר ירכיב בשתי חוט אחד, אין הרכבתו מתקיימת. אם עשה כן בשבת בשוגג חייב חטאת. מסיימת המשנה ומבארת את שיעורי החיוב במלאכות תופר וקוראה. וכן התופר בשבת חייב אם תפר שתי תפירות, ושיעור זה הוא דווקא באופן שאחר שתפר קשר את ראשי אחות, אבל בלא שקשרם פטור משום שאין תפירה זו מתקיימת, והקוראה בשבת חייב אם קרה על מנת לתפור שתי תפירות. והגמרא תבהר למה חזר התנא ושנה כאן מלאכות אילו ושיעורן, אחרי שכבר שנה אותם, במשנה ליל בדף עין ג' עמוד א'. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-13 במסכת שבת בדף קופי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מקשה הגמרא סתירה בגרסת משנתנו ומבררת אותה. כי את הרב יצחק שבא רב יצחק מארץ ישראל לבבל תני שנה במשנתנו כך. רבי אליעזר אומר האורק שתיים בתחילה ואחת על ההריג חייב. לגרסת רבי יצחק רב לזר וחכמים במשנה נחלקו בשיעור הריגה על הריג קיים, שלדעת רבי אליעזר זה בחוט אחד ולדעת חכמים בשני חוטים, אבל האורק בתחילה לדעת כולם, כדי להתחייב צריך שני חוטים. מקשה הגמרא והענן תנן, הרי שנינו במשנתנו שרק באורק שלושה חוטים בתחילה מחייב רבי אליעזר, תרץ את הגמרא לא קשה אין סתירה בין הגרסאות, אלא האחת מן הגרסאות נשנתה באלימי, באופן שהרג חוטים עבים, הגרסה אחרת נשנתה בקטיני, באופן שהרג חוטים דקים. מביאה הגמרא שני אופנים להעמיד את התירוץ, אמרי לה היו מבני הישיבה שהעמידו את התירוץ הזה להיגיסה, לצד זה, שגרסתנו במשנה עוסקת בחוטים עבים וגרסת רבי יצחק בחוטים דקים, ואמרי לה והיו אחרים מבני הישיבה שהעמידו תירוץ זה להיגיסה, לצד זה שגרסתנו במשנה עוסקת בחוטים דקים, ואילו גרסת רבי יצחק עוסקת בחוטים עבים. ומבארת הגמרא, אמרי לה להיגיסה, אילו שהעמידו את הגרסה אצלנו במשנה בחוטים עבים, וגרסת רבי יצחק בחוטים דקים, זה משום שבאופן שהחוטים עלים הם עבים, רק אם הרג מהם תלת השלושה חוטים הם, לא סטרי, אינם מתפרקים והריגה מתקיימת, ולכן חייב על הריגתם. אבל אם הרג טרי, רק שני חוטים, סטרי מתפרקים הם, כיוון שמחמת עובים אינם מדבקים יפה זה בזה, ואין ההריגה מתקיימת, ולכן דעת רבי אליעזר במשנתנו שאינה נחשבת הריגה ואינו חייב עליה. אבל באופן שהחוטים קטיני דקים, מתוך דקותם טרי נמי לא סטרי. גם שני חוטים בלבד לא מתפרקים אלא נדבקים זה בזה ומתקיימת ההריגה, ולכן באופן שהרג בחוטים דקים, מודה רבי אליעזר לחכמים שחייב גם בשניים, כגרסתו של רבי יצחק. ואמרי לה להיגיסה, אלו שגרסו במשנה שהיא עוסקת בחוטים דקים, ואילו גרסת רבי יצחק עוסקת בחוטים עבים, זה משום שבאופן שהרג חוטים קטיני חוטים דקים, רק אם הרג מהם תלת השלושה חוטים הם ידי, הם ניכרים והריגה חשובה, אבל אם הרג תרי שני חוטים בלבד, מתוך דקותם הם לא ידי, הם אינם ניכרים ואין ההריגה חשובה. ולכן דעת רבי אליעזר במשנתנו שאין זו הריגה ופטור עליה, אבל באופן שהרג חוטים אלימי, חוטים עבים מתוך עובים, תרי נמי ידי, שני חוטים בלבד ניכרים והריגה חשובה, ולכן באופן שהרג בחוטים עבים, מודה רבי אליעזר לחכמים שחייב גם בשניים כגרסת רבי יצחק. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שיעורי החיוב על מלאכת ההריגה. תניא שנינו בברייתא ההורג בשבת שלושה חוטים בתחילה של העירייה, וכן אם הרג חוט אחד על ההריג בתוספת להריג קיים חייב. וחכמים אומרים בין בתחילה בתחילת הריגת ההריג ובין בסוף שאוסיף להרוג על הריג קיים, שיעורן בהריגת שני חוטים כדי להתחייב. ובשפה, ואם לבגד שהורג יש שפה לאורך השתי ממין שונה משאר חוטי השתי, רש"י מסביר שיש שהורגים בשפת הבגד לכל אורך השתי סביב ושני צידיו חוט ממין אחר של שתי ורוחבו כשיעור שלושה בתי נירין. אז בשפה שיעורו להתחייב בשבת בהריגת שני חוטים של ערב ברוחב שלושה בתי נירין בלבד. ואף שאין ברוחב שלושה בתי נירין שיעור כמלוא רוחב עשית, והשיעור הזה יתבהר לכמן בדף קוף ה' עמוד ב' במשנה, שהוא שיעור רוחב ההריגה להתחייב על מלאכת ההורג, כמו ששנינו במשנה לכמן בדף קוף ה' עמוד ב', והמשנה לכמן עוסקת באופן שההריגה אינה בשפה השונה, אלא באמצעיתו של הבגד, או בבגד שאין שפתו שונה. בכל מקום מתחייב כאן גם בהריגת שיעור קצר זה משום דהה, זה ההורג בשפת הבגד השונה. למה זה דומה להורג צלצול קטן, חגורה צרה שאינה רחבה יותר משלושה בתי נירין, שהדין הוא שההורג והעביר ברוחבה שני חוטים של ערב ברוחב שלושה בתי נירין בלבד, חייב. כמו כן, גם ההורג את השפה עשויה ממין אחר חייב בהריגת שיעור רוחב שלושה בתי נירין, אף שאין בה כשיעור מלוא רוחב עשית. שכיוון שמצינו ששיעור זה נחשב הריגה בצלצול קטן, נחשב הוא גם בשפה, ואפילו שהשפה תפעילה לבגד, כך אומר הריטב"א. מסיימת הגמרא מה ששנינו בברייתא, ההורג שלושה חוטים בתחילה ואחד על ההריג חייב, סתמה כרבי אליעזר. אלו הם דברי רבי אליעזר השנויים בסתם. מכך שהתנא ששנה את הברייתא הזו שנה את שיטת רבי אליעזר בסתם, ולא שנה את זה בשמו, משמע שהוא סובר שהלכה כמותו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין שיעורי מלאכת ההורג. תניא אידך שנינו בברית האחרת האורק שני חוטין על בגד קיים, בין אם מוסיפם על הגס האריג באמצע הריגתו ובין אם מוסיפם על האימרה בתחילת הבגד, כפי שרגילים להירוג בשפת הבגד לרוחבו ערב ממין אחר כדי שישמש שפה לבגד, חייב. רבי אליעזר אומר באופנים אילו אפילו כאשר הוסיף חוט אחד, חייב, ובשפה. ואם לבגד שהורג יש שפה לאורך חוטי השתי ממין אחר ברוחב שלושה בתי נירין, אם הרג שני חוטים ברוחב השלושה בתי נירין הללו, חייב בשיעור קטן זה. שהרי הלמה זה דומה לאורג צלצול קטן ברוחב שלושה בתי נירין, שמתחייב כשמעביר שני חוטים של ערב על רוחב השלושה בתי נירין הללו. מסיים את הגמרא, ומה ששנינו בברית האורג שני חוטים על הגס ועל האימרה חייב, סתם כרבנן, הם דברי רבנן השנויים בסתם. כלומר, מכך ששנה התנה את הברית הזו, הוא שנה בעצם את שיטת חכמים בסתם, ולא שנה את זה בשמם המפורש, משמע שהוא סובר שהלכה כמותם. שנינו במשנה עושה שני בתי נירין בנירין, המעביר שני חוטי שתי בשני בתי נירין, אם עשה זאת בכלי הריגה שקרוי נירין, וכן בכלי הקרוי קיירוס, חייב. מברר את הגמרא באיזה אופן הוא חייב ושואלת מהי בנירין, מהו האופן שמתחייב במלאכת העושה שני בתי נירים, כאשר עושה זאת בכלי הנקרא נירין, שהוא כלי הריגה משמש את הנשים, כפי שהסברנו בהקדמה למשנה שפתחה את הפרק. מבארת הגמרא, אמר אביי, תרתי בבתי נירה וחדה בנירה, פעמיים מעביר כל אחד משני חוטי השתי בין חוטי הנירים, פעם אחת מעבירו בין חוטי הנירים התלויים בקנה אחד ופעם אחת בין שני המסרק, ופעם אחת מעביר כל אחד מהם בתוך בית הניר של הניר התלוי בקנה השני. כלומר, מה שחוט השתי עובר בין חוטי הנירים מכנה זאת אביי בתי נירה, וזה כולל בין מה שעובר בין חוטי הנירים ובין מה שעובר בין שני המסרק. גם את המסרק הוא מכנה נירים, ומה שעובר בטבעת הניר, מכנה זאת הבאי בנירה. שנינו במשנה עושה שני בתי נירין בנירין, בקירוס, חייב. שואלת הגמרא, מהי בקירוס, מהו הכלי המכונה קירוס? מבארת הגמרא, אמר רב, הקירוס הוא כלי ההריגה של האומנים המותקן בו מציבותה, שבעזרתו ההורג מעלה ומוריד את הנירים על ידי רגליו. שנינו במשנה ותופר שתי תפירות, דנה הגמרא בכפילות המשניות כאן ולאל בדף ה' ג' עמוד א', שואלת הגמרא התנינה, כבר שנינו לאל, עדינה תופר שתי תפירות במשנה שפרטה את אבות המלאכות, שם שנינו ותופר שתי תפירות, ומדוע אם כן ישנה דין זה כאן בשנית, מאחר שאין כאן שום תוספת חידוש על מה ששנוי שם? כי לעניין מלאכת הורג ועושה שתי בתי נירין מובן הדבר שנשנו כאן, אף שכבר נשנו לאל, משום שכאן שנה בה עם מתן החידוש, בהורג הוא שנה מחלוקת רב לזר וחכמים בניין שיעורו, ובעושה שני בתי נירין חידש שחייב כשעשאם בנירים ובקירוס ובנפה ובקברה ובסל, שאת כל זה הוא לא שנה במשנה לאל בדף עין ג', אבל בתופר לא חידש כאן נתן הדבר. משיבה הגמרא, לך חזר התנה ושנה דין תופר גם כאן, משום דקבאי למיתנה, התנה רצה לשנות בסיפה של המשנה והקורא על מנת לתפור שתי תפירות, גם כן חייב. לכן קטן אינה משנה גם את דין התופר. מקשה הגמרא, ומלאכת הקוראה עצמה, למה הוא צריך התנה לשנותה כאן? הנה מתנינה, גם היא נשנתה כבר להיל במשנת אבות מלאכות. ומדוע אם כן נשנו כאן כלל בשנית מלאכת התופר ומלאכת הקוראה? תרץ את הגמרא, אלא הטעם שנשנו המלאכות הללו גם כאן, משום דקבאי למתנה, חפץ התנה לשנות בסיפה של המשנה. לקמן בדף קופי עמוד ב', הדין הקוראה בחמתו, בכעסו, והקוראה על מיתו שפטור, משום שאינם על מנת לתפור שתי תפירות. משום אחי קטני, משום כך שנה כאן בתחילה, במשנה שפתחה את הפרק, גם מדיני התופר שתי תפירות והקורא על מנת לתפור שתי תפירות. שנינו במשנה והקורא על מנת לתפור שתי תפירות. מברר את הגמרא את אופן הקריאה על מנת לתפור. איך היא משכחת לה, איכן אתה מוצא אופן זה שקריאת הבגד היא על מנת לתפור? משיבה הגמרא, מוצא את האופן שהקריאה היא לצורך התפירה, באופן עבדה נעשה הבגד כקיסטה, כאין כיס, כלומר שפעמים שאין ההריג הרוג בשווה, ועל כן בשעה שתופר ממנו בגד מתקפל הבגד ובולט בו כאין כיס, וכדי ליישרו קורע את הבגד במקום הקיפול ומקפל מעט סביב מקום הקריאה ותופרו. ואז אפשר להמשיך לתופרו כראוי, וקריאה זו היא הקורע על מנת לתפור ששנינו במשנה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הפכנו את הדף לדף קופי עמוד ב', והגענו למשנה בשורה הראשונה בעמוד. הקורע בחמתו, הקורע בכעסו, וכן הקורע על מיתו, וכן כל המקלקלין העושים מלאכה בשבת ובפעולתם אינם מועילים אל המקלקלין פטורין. אך הדבר אסור לעשותו, כמבואר לקרמן בדף קוף זין עמוד א'. כל מקום ששנינו בו פטור לעניין שבת, הביאור שלו פטור אבל אסור. וטעם הדבר שמקלקל בשבת פטור, נאמר במסכת חגיגה בדף י' עמוד ב', במלאכת שבת חייב רק אם הייתה זו מלאכת מחשבת, כפי שעשו במשכן, וכאשר מקלקל, שאינו צריך למלאכה שעושה, אינה נחשבת מלאכת מחשבת. אומרת המשנה, והמקלקל על מנת לתקן שיעורו להתחייב כמתקן, כלומר, השיעור שהתחייב בו המתקן במלאכה שעבורה נעשה קלקול, הוא השיעור שהמקלקל חייב בו. כגון הקורא על מנת לתפור שתי תפירות חייב, אם קרה ברוחב שאפשר לתפור בו שתי תפירות, או המוחק שאינו חייב אלא אם כן מחק על מנת לכתוב, ושיעורו במחיקת מקום לכתיבת שתי אותיות. לאחר שהצמר נגזז מן הבהמה יש צורך להכינו להריגה. במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א' נמנו בזה כמה אבות מלאכות. מבארת המשנה את שיעור החיוב בהם. שיעור המלבן המכבס את הצמר בנהר, והמנפץ המפריד את צבעי הצמר זה מזה בידו להכינו לתביעה, והצובע את הצמר והטובה חוט מן הצמר שיעורו כמלוא רוחב הסית. הרווח שיש בין ראש האמה לראש האצבע כשהאדם מרחיבם ומרחיקם זה מזה. כפול, פעמיים שיעור זה, שאם ליבנו ניפץ או צבע או טבע חוט באורך כזה, חייב. ובמשנה שפתחה את הפרק נתבהר, שמניין החוטים שיהרוג ההורג והתחייב הוא שניים. באה המשנה עכשיו לבהר, שיעור רוחב ההריגה שמתחייב על הריגת שני חוטים בה. וההורג שני חוטים של ערב, שיעורו של רוחב ההריגה הוא. כמלוא עשית אחד, שאם הרג שני חוטי ערב על שיעור מלוא עשית מרוחב ההריג, חייב אף שלא הרגם לכל רוחב ההריג. אם רוחב הבגד פחות מן השיעור הזה, חייב על הריגת שני חוטי הערב בו לכל רוחבו, אף שלא הרג כמלוא עשית, כמו שמבואר בגמרא לאל בדף קופי עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף קופי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דין משנתנו בעניין קריאה בחמתו ובקריאה על מיתו, ורמינו יש להקשות סתירה בין דברי המשנה והברייתא שמביאה הגמרא. שנינו בברייתא הקורע בשבת בחמתו בכעסו ובאבלו מתוך אבלו, וכן הקורע על מיתו בשבת חייב, מוסיפה הברייתא, ואף על פי שמחלל את השבת בקריאה הזו, יצא ידי חובת הקריאה שאדם חייב לקרוע על מיתו, ואין הוא צריך לחזור ולקרוע בחול, וקשה. הרי במשנתנו שנינו שהקורע בחמתו ועל מיתו פטור. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין המשנה לברייתא. הברייתא נשנתה באופן שקורע על מת דידי, על מת שלו, כלומר שהמת הוא קרובו, שחייב לקרוע עליו, ולכן אין קריאה זו נחשבת קלקול כי אם תיקון, וחייב על שקרה בשבת. המשנתנו נשנתה באופן שקורע על מת דאלמה, שאינו קרובו ואינו חייב לקרוע עליו, ולפיכך מקלקלו בקריאתו ופטור על שקרה בשבת. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, והרי הלשון מיתו קטני, כך הוא שנוי במשנתנו, ומשמע שזה מת שלו, שהוא קרובו. כיצד אפשר לומר שמשנתנו עוסקת באופן שקרה על מת שאינו קרובו? תרץ את הגמרא באופן אחר, לעולם אכן עוסקת המשנה במת דידי, במת שלו שמוטל עליו לקוברו, ובהנח. אבל ומהילו המיתים דלב בני אבילות נינו, שאינו חייב להתאבל עליהם ולפיכך אינו חייב לקרוע, ועל כן קריאתו נחשבת קלקול ופטור. כי אדם אינו חייב להתאבל אלא לקרובים המנועים בפרשת אמור לעניין אתר תומה לכהנים, והם אשתו אביו אמו, בנו ביתו, אחיו ואחותו. אבל על קרובים אחרים אינו חייב להתאבל. מקשה הגמרא, והיא חכם הוא, אם אותו מת הוא חכם, הרי חיוב ומחייב ומחויב לקרוע עליו, אף שאינו מן הקרובים שחייב להתאבל עליהם. דתניא, שנינו בברייתא חכם שמת, הכל קרוביו. קודם שהגמרא מסיימת להביא דברי הברייתא, מבררת הגמרא את לשונה, תמהה הגמרא, הכל קרוביו, סל כדאי תח, וכי עולה בדעתך לומר שהכל קרוביו של כל חכם שמת? מיישבת הגמרא להימה, אמור כך, הכל נחשבים כקרוביו, ולא שהם קרובים ממש. מסיימת הגמרא להביא דברי הברייתא המפרשת לעניין מה הכל כקרוביו של החכם שמת, ומקשה ממנה, הכל קורעין את בגדיהם עליו, נאמר בברייתא, והכל חולצין עליו, יוצאים לפניו כשחלוקם קרוע באופן שכתיפם חלוצה ממנו ערומה, והכל מברין מאכילים זה את זה עליו ברחבה של העיר, ואין אוכלים משלהם, וכשם שמוטל על קרובי המת לעשות, כך עושים גם לגביו, וקשה. אם חכם היה אותו המת שבמשנתנו, מדוע שנינו בה שהקורא עליו בשבת פטור? הרי כיוון שחייב לקרוע עליו, נחשבת קריאה זו כתיקון וחייב עליה. תרץ את הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה משנתנו לשנות את דין הקורא על מיתו בשבת שפטור, אלא באופן דלף חכם הוא המת הזה, ועל כן אין חייבים לקרוע עליו. והקורא עליו בשבת מקלקל ובפטור. מקשה הגמרא, והיא אדם כשר הוא אותו מת. אדם כשר שאינו חשוד על שום עבירה או ביטול מצווה, אין יוצאים עליו שמועות רעות, אלא שאינו גדול בתורה, כך מסביר המהר"ם מרוטנבורג, חיוב ומחייב מחויבים לקרוע עליו, אף אם אינו מן הקרובים שחייב להתאבל עליהם. וגם אם הוא לא חכם, דתניא שנינו בברייתא, מפני מה מיתים בניו ובנותיו של אדם, כשאין קטנים, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. קודם שמסיים את הגמרא להביא את דברי הברייתא, מבררת הגמרא את לשונה של הברייתא. סברה הגמרא שכוונת הברייתא לומר שממיתים את בניו הקטנים, כדי שכאשר ימות לאחר זמן אדם כשר, הוא יתאבל עליו. מאה הגמרא, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר בעתיד ממתים כעת את בניו, וכי ערבו נשק לי מיני, הייתכן שלוקחים מאדם את משכונו קודם שחטא? מיישבת הגמרא, אלא כך יש לשנות מפני מה מיתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים, מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר שמת. שכיוון שלא בכה על אדם כשר, נענש מידה כנגד מידה, שמיתים בניו בקטנותם בעודם כשרים בלוחת כדי שיבכה עליהם. אבל אם כן בוכה על אדם כשר, מבואר בהמשך הברייתא שמוכלים לו על עוונותיו כדי שלא ימותו בניו בעוונותיו. כך מסביר המהרש"א. מסיימת הגמרא להביא את דברי הברייתא בעניין בכי על אדם כשר, ומקשה ממנה שכל הבוכה על אדם כשר מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל הכבוד שעשה לו בבחייתו עליו. וקשה, אם אדם כשר הוא אותו המת שבמשנתנו, מדוע שנינו בה שהקורע על מיתו בשבת פטור, והרי כיוון שחייב לקרוע עליו, נחשבת קריאה זו כתיקון וחייב עליה. תרץ את הגמרא, לא צריכה לו, הוא צריכה משנתנו לשנות את דין הקורע על מיתו בשבת שפטור, אלא באופן דלאו אדם כשר הוא. המת הזה הוא לא אדם כשר, ועל כן אין חייבים לקרוע עליו, ומי שקרע עליו בשבת הוא נחשב למקלקל ופטור. מקשה הגמרא, וידקאי, ואם עומד הקורע בשעת יציאת נשמה של אותו נפטר, חיוב ומחייב, הוא מחויב לקרוע את בגדו, אף כשהמת אינו קרובו שחייב להתאבל עליו, אף שהמת אינו חכם, אף שהמת אינו אדם כשר. דתניא, שנינו ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע. ומשמע לגמרא שמדובר גם באופן שאינו אדם כשר, אומר התוספות בדיבור המתחיל דתניא. שהרי זה האדם מישראל שיצא נשמתו, למה זה דומה? לספר תורה שנשרפה, שהרי יש בו תורה ומצוות. וכשם שהרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע, כפי שדורשת הגמרא במסכת מועד קטן בדף חבב, שכשיהויקים שרף את מגילת איכה שכתב ירמיה, נאמר ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו, משמע שהוא צריכו כן לקרוע את בגדיהם. אז כשם שהרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע, כך הרואה אדם מישראל בשעת יציאת נשמתו חייב לקרוע, ואפילו אם הוא ריק שבישראל, מכל מקום אומר שיש בו תורה ומצוות. וקשה, אם היה הקורע שבמשנתנו בשעת יציאת נשמתו של המת, מדוע שנתה המשנה שפטור, והרי כיוון שחייב לקרוע, נחשבת קריאה זו כתיקון וחייב עליה בשבת, למה נאמר במשנה פטור? ותרץ את הגמרא, לא צריכה לו, הוא צריכה משנתנו לשנות את דין הקורע על מיתו בשבת שפטור, אלא באופן דלא קאי בשעת יציאת נשמה. מדובר שהקורע אינו עומד בשעת יציאת נשמה של הנפטר, והוא גם לא קרובו, והנפטר גם לא חכם או אדם כשר, ולכן אינו חייב לקרוע, ואם בכל אופן קרה, נחשב למקלקל ופטור. מקשה הגמרא, תנח מובן החילוק בין המשנה לברייתא בדין קורע על מיתו, אלא הסתירה שמצינו בין הקורע את בגדו בחמתו, חמתו, קשיה, במשנתנו מבואר שהקורע בגדו בחמתו פטור, ואילו בברייתא מבואר שהקורע בגדו בחעסו בחמתו חייב. מתרץ את הגמרא, חמתו, חמתו, נמי לא קשיה. אין סתירה בין הדברים. הברייתא היא בשיטת רבי יהודה, המשנתנו היא בשיטת רבי שמעון. ומסבירה הגמרא, הברייתא שנויה כדעת רבי יהודה דאמר שעושה בשבת מלאכה שאין צריך לגופה, שאין לו צורך במלאכה הזו והיה לו טוב אילו לא היה צריך לעשותה, חייב עליה, ולפיכך קורע בחמתו חייב, אפילו כשאינו צריך את הקריאה עצמה. ואילו המשנתנו שנויה כדעת רבי שמעון דאמר שעושה בשבת מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה, ולכן הקורע בחמתו שאינו צריך לקריאה עצמה פטור. בקשה הגמרא, אי מר דשמת לרבי יהודה, אמנם מצינו שרבי יהודה מחייב את העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה באופן שהוא מתקן דבר במלאכתו, אבל באופן שהוא מקלקל משמת לי, וכי מצינו שרבי יהודה מחייב באופן הזה? לא מצינו, ואם כן הקורע בחמתו שהוא מקלקל ללא תיקון, גם רבי יהודה פוטרו. תרץ את הגמרא, אמר רבי יבין, היי נמי, גם הקורע בחמתו מתקן הוא בפעולה הזו, משום דקאביד נחת רוח ליצרו הרע, הוא עושה בקריאה הזו נחת רוח ליצר הרע שלו, שמשכך בזה את חמתו. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ומתרצת באופן אחר, מקשה הגמרא, הוא כאי גוונה באופן כזה שקורע בגדיו בחמתו כדי לשכך את יצרו משרי, וכי מותר הדבר, והתניא הרי שנינו בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר אגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, משום שכך היא אומנותו של יצר הרע שחפץ להחטיאו לאדם. היום אומר לו, עשה ככה ורק על הפלונית, כגון לקרוע את בגדיו בחמתו, שעובר בזה משום איסור בל תשחית, אומר המהרש"א. ואותו אדם עושה, שומע ליצרו ועושה, ולמחר אומר לו, עשה ככה ורק חמורה ממנה ועושה, עד שאומר לו לבסוף עבוד עבודה זרה, והולך ועובד, ולכן חייב לגור ביצרו ולכבוש את אהבתו, עד שיגביר נפשו המשכלת על נפשו המתאווה, ותהיה הנפש המתאווה תחת הנפש המשכלת, כשפחה תחת גבירתה לעולם ועד. כך בספר החינוך במצוות תף קוף חף תת. ולכן, גם זה שלא עבד עבודה זרה, אלא רק נשמע ליצרו לקרוע בגדיו מחמתו, מכעסו, לימד והרגיל את יצרו לבוא עליו, ולמחר יסיתנו יצרו לעבוד עבודה זרה וישמע לו, ואמר רבי אבין לבאר את הברייתא הזו, מהי קרא, מהו המקרא המלמד זאת, שנאמר בפסוק בתהילים פי א', לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. המילה בך משמעה בקרבך, כלומר הפסוק מזהיר שלא יהיה בתוך גופך אל זר, ואיזו אל זר שיש בתוך גופו של אדם, והוא אומר זה יצר הרע. והוא אומר הפסוק, שאם יהיה בך אל זר שתשמע ליצר הרע לעבור עבירה קלה, לבסוף תשתחווה לאל נחר ותחטא בעבודה זרה, וכיוון שאסור לקרוע בגדיו בחמתו, והעושה כן מרגיל יצרו לבוא עליו, אם כן מקלקל ואינו מתקן, ושוב קשה, שבאופן כזה גם רבי יהודה פותר, ואי אפשר לומר שהמבואר בברייתא שהקורע בחמתו חייב, זה בשיטת רבי יהודה. תרץ את הגמרא, אכן הקורע בכעסו נחשב מקלקל, ולא צריך, לא הוא צריכה הברייתא לשנות את הדין שהקורע בחמתו בשבת חייב, אלא באופן דקעביד למירמה אימתה אין שוויתי, שעושה כן כדי להטיל אימה על אנשי ביתו, אבל על פי האמת הוא לא כועס, הוא רק מראה עצמו ככועס. ביום חול אין איסור בקריאה הזו, ולכן נחשבת לתיקון, וחייב עליה בשבת. מביאה הגמרא מעשה המוראים שנהגו כך כדי להטיל אימה, כי היה כמו המעשה דרב יהודה שליף, מצווייתה, תעלה השחוטים דקים היוצאים משפת הבגד, כדי להראות לאנשי ביתו שהוא כועס ויפחדו ממנו, וכן רב אחא בר יעקב תבר מני תבירי, שבר כלים שבורים כדי לדמות עצמו ככועס, וכן רב ששת רמי לי, לעם תימוני נערישה, שפך ציר של דגים קטנים, על ראש שפחתו כדי לדמות עצמו ככועס, וכן רבי אבא תבר נחתמה, שבר כיסוי קד כדי לדמות עצמו ככועס. הוזכר לאל בגמרא חיוב האבילות ומעלת הבכייה על חכם ואדם כשר שמתו. מביאה הגמרא עוד בעניין הזה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה כל המוריד דמעות על אדם כשר שמת, הקדוש ברוך הוא סופרן לדמעותיו ומניחן בבית גנזיו. ונחשב הדבר בכלל יראת שמיים כעניין המבואר במסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב', אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו, כך מסביר המהרש"א, שנאמר אומרת הגמרא בתהילים נ"ו, נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך הלא בספרתך, את דמעותיי שהורדתי על אדם כשר וספרת אותם, תשמור בנוד שלך. אמר רב יהודה, אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם, יש גרסה של אדם כשר, שמת ואינו מספידו כראוי, ראוי לקוברו בחייו, וזו מידה כנגד מידה, שכיוון שמתעצל בהספדו של החכם שמת, הרי הוא מחשיבו כחי, וכאילו לדעתו החכם חי בקבר, ולכן זהו עונשו שראוי לקוברו בחייו, כך אומר המהרש"א, שנאמר בספר יהושע פרק כ"ד פסוק למד, אחרי מיתת יהושע בן נון, והיקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר בהר אפרים מצפון להר געש, והרי לא מצינו הר ששמו געש, אלא הפסוק הזה מלמד אותנו שרגש וגעש עליהן הר לאורגן על ידי שיקברם חיים תחתיו, משום שהתעצלו מלספוד ליהושע בן נון כראוי. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, ועונש זהו מידה כנגד מידה, שכשם שהוא לא מתאבל על חיי החכם שנתקצרו, כך לא יחושו מהשמיים לחייו, שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא לשלם מידה כנגד מידה, שנאמר בפסוק בספר ישעיה פרק זך פסוק ח' על מצרים, בסעסה בשלחת הריבנה, הגע ברוחו הקשה ביום קדים, באותה מידה צאה של חטאיה, אנש אותה השם. הנביא מונה לפני עם ישראל את הטובות שעשה עם עם הקדוש ברוך הוא בצאתם ממצרים, ששילם למצרים באותה מידה שהם ציירו לישראל, כשם שהם הטביעו את ישראל במי היאור, כך טובו הם בים סוף. אומר הנביא בסעסעה, לשון מידה צאה, באותה מידה שמצרים הראה לישראל, בשלחת הריבנה, רב עם השם, כאשר היא שילחה את ישראל. ואז הגע ברוחו הקשה, דיבר הקדוש ברוך הוא קשות, ביום קדים, ביום קריאת ים סוף, שנאמר ביולך השם את הים, ברוח קדים הזה. הייתי והקשר רב חייא בר אבא לרבי יוחנן, איך אפשר לומר שמתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים? הרי נאמר בספר שופטים פרק ב' פסוק ז', ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, הרי שהזקנים שהיו בימי יהושע בן נון האריכו ימים אף שנתעצלו בהספדו. תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבי יוחנן לרב חייא בר אבא, בבלי, כך כינה אותו משום שעלה מבבל, רק ימים האריכו. חייהם שחיו היו טובים עד סופם, אבל שנים רבות לא האריכו לחיות, אלא מתו בקיצור שנים. וגם זה נקרא אריכות ימים, כמו שהגמרא במסכת יומא, בדף עין א', מבארת את הפסוק, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, וכי ישנם שנים של חיים ושנים שאינם של חיים? שהפסוק מבטיח דווקא שנים של חיים? מה זה שנות חיים שכאשר שנותיו של אדם מתהפכות עליו מרעה לטובה, כגון שהיה עני בילדותו ונעשה עשיר בזקנותו, נחשב כאילו מעתה נעשה חי מתוך המוות. מקשה הגמרא אל המעטה שמשמעות הלשון אריכות ימים היא לחיות בטוב, אבל אין משמעותו לחיות זמן רב. אם כן, הפסוק המבטיח למקיימי המצוות למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ, אומר רק שיזכו בימים בחיים טובים ולא בשנים, לא יחיו זמן רב, והרי הדבר לא מסתבר. תרץ את הגמרא ברכה שייני. כאשר הפסוק עוסק בברכה, הדבר שונה. וכוונתו לכל המשמעויות שיש בדברים, הן לחיות חיים טובים והן לחיות זמן רב. אבל בשאר המקומות, אריכות ימים, אין משמעותה לחיות זמן רב, אלא לחיות חיים טובים בלבד. מביאה הגמרא מאמר נוסף שאמר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, בעניין אדם שמת. ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אחד מן האחים שמת, ידאגו, יפחדו כל האחים כולם מן המיטה, שאף עליהם מתוחה מידת הדין, וכן אחד מבני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. מביאה הגמרא שני אופנים לבאר את דברי רבי יוחנן. אמרי לה, היו מבני הישיבה שביארו, שיש לאחי המת ולחבורת המת לדאוג באופן דמת הגדול שבאחים, או שבחבורה, לפי שמידת הדין שלטה בראש הבית. ואמרי לה, היו אחרים מבני הישיבה שביארו, שיש להם לדאוג באופן דמת הקטן שבאחים או שבחבורה, משום שבכללה מתחילים מן הקטן. כמו שמבואר במסכת ברכות בדף סמך א', שדבר זה נלמד מכך שבתחילה נתקלל הנחש, לבסוף נתקללה חווה ולבסוף נתקלל אדם. שנינו במשנה וכל העושים מלאכה בשבת, שבמלאכתם אינם מתקנים אלא מקלקלים פטורים. דנה הגמרא באילו אופנים המקלקלים פטורים ובאילו חייבים. תני רבי אבאו כמד רבי יוחנן, שנה רבי אבאו ברייתא לפני רבי יוחנן, כל המקלקלים בשבת פטורים חוץ מחובל עושה חבורה באדם, שהיא תולדה של מלאכת שוחט, משום שנטילת דם היא כנטילת נשמה, כנאמר כי אדם הוא הנפש. אופן נוסף מבאר רש"י שחיוב החובל משום צובע של ידי החבורה, נצבע עור שבאותו מקום. הרמב"ם מפירוש המשניות פירש שחיובו משום דש שמפרק את הדם ממקומו. הוא מבעיר גדיש שאף על פי שהם מקלקלים הם חייבים. כמבואר במשנה במסכת בבא קמא דף פז, שהחובל בחברו בשבת פטור מלשלם לו תשלומי נזיקין. ובמשנה בדף ל"ד במסכת בבא קמא כתוב שהשורף גדישו של חברו בשבת פטור מלשלם היזקו. טעם הפטור? מפני שמתחייבים בנפשם על חילול השבת שבמעשיהם. שהרי המחלל שבת במזיד חייב סקילה, אבל מעשה שיש בו גם חיוב מיטה וגם ממון פטור מלשלם את הממון. אם כן מבואר שהחובל באדם והמבעיר גדיש בשבת, אף שמקלקל בכך, במזיד חייב מיטה. ולכמן הגמרא תבאר מאיכן למדנו שהחובל והמבעיר בשבת חייבים אף שהם מקלקלים. אמר לרבי יוחנן לרבי אבאו, פוק תני לברא, צא ושנה את דבריך אלו מחוץ לבית המדרש, משום שברייתא זו שחובל ומבעיר שקלקל חייב, אינה משנה לא נשנית מעולם בבית המדרש ואין לסמוך עליה. אלא מקלקל פטור גם בחובל ומבעיר. אם תמצא לומר משנה, ואם יאמרו השונים את הברייתות שנשנית בבית המדרש, תפרש שמה ששנתה הברייתא החוץ מחובל ומבעיר אין הכוונה באופן שמקלקלים בלבד, אלא חובל הוא באופן שצריך את אדם היוצא מן החבלה לכלבו, שאף שמקלקל הוא כלפי הנחבל, מתקן הוא כלפי הכלב, ומבעיר הוא באופן שצריך לאפרו לחסות בו את הצועה, שאף שמקלקל הוא כלפי הגדיש, מתקן הוא כלפי השימוש באפר, ולפיכך בחבלה ובעברה זו הוא מתקן וחייב, אבל החובל והמעביר שאין במעשיו שום תיקון, פטור. מקשה הגמרא על רבי אבאו שהעמיד את הברייתא שמחייבת את החובל והמבעיר, אף כאשר אינו צריך את אדם לכלבו ואינו צריך את האפר. וענן תנן הרי שנינו במשנתנו לאל בדף קופי עמוד ב', כל המקלקלין בשבת פטורין, ומשמע אפילו חובל ומבעיר, ואילו בברייתא מבואר, שהחובל והמבעיר חייבים, אף באופן שקלקלו בלא תיקון כלל, ונמצא שלשיטת רבי אבאו דברי המשנה והברייתא סותרים אילו את אילו. מתרץ את הגמרא, אין זו סתירה משום דמתניתין, משנתנו הפותרת אף חובל ומבעיר, שנויה כדעת רבי יהודה, שפותר חובל ומבעיר באופן שמקלקלים לגמרי, והברייתא מחייבת חובל ומבעיר אף באופן שהוא קלקול גמור, שנויה כדעת רבי שמעון שמחייבת החובל והמבעיר בשבת, אף שהם מקלקלים. וערר את הגמרא את טעמם של רבי יהודה ורבי שמעון. מה הייתה מדי רבי שמעון? מניין למד רבי שמעון שהחובל והמבעיר בשבת חייב אף שהוא מקלקל? משיבה הגמרא, מדי צריך קרא למשרה מילה, מכך שהוא צריך הפסוק, להתיר מצוות מילה בשבת. מאיתור המילה וביום, השמיני מול בשר אורלתו, איתור המילה ביום, כדאי היה לו לכתוב בשמיני מול בשר אורלתו, למדנו שמצוות מילה דוחה את השבת. אף על פי שהמל חובל הוא מקלקל, שהרי יש במילה חבלה וקליקול אצל התינוק. והתיקון בכך שהוא עושה מצווה אינו תיקון בגוף הדבר ואינו נחשב תיקון לעניין מלאכה בשבת. וכן ההכשר שיש על ידי המילה לאכול תרומה וקודשים אינו תיקון בגוף המילה אלא בדברים אחרים, וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. החובל בעלמא, משמע ששאר חובל באדם שאינו מל, חייב אף שהוא מקלקל, שאם לא כן, לא היה צריך פסוק להתיר מילה. ומידי אסר רחמנא הבערה גבי בת כהן, מכך שאסרה התורה לבית דין להעביר אש בכדי לשרוף בשבת, מי שמחויב שריפה, מי שחויב למות בשריפה בבית דין, היו מבערים אש ומתיחים עליה פתילה של אופרת, וזורקים אותה לתוך פי ויורדת לתוך מאה ומקבצת את בני המאיים והוא מת, כאמור בסנהדרין נ"ב. אז כגון בת כהן שזינתה, אף על פי שההבערה היא קלקול, לא מפעילים את העונש נגדה בשבת. שמע מינה מוכח מכאן שכל מבעיר בעלמא, אפילו שהוא מקלקל, חייב. שואלת הגמרא ולרבי יהודה, לדעת רבי יהודה הסובר שכל המקלקלים פטורים וגם חובל ומבעיר, מדוע הוא צריך הפסוק להתיר ברית מילה בשבת? ומדוע אסרה התורה לבית דין להבעיר בשבת בכדי לשרוף בת כהן המחויבת שריפה? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהודה, אין ללמוד ממילה ומעברת בת כהן לשאר חובל ומבעיר, שכן אתם שם במילה ובעברת בת כהן מתקנו. ואינו ככל חובל ומבעיר שהוא מקלקל בלבד ואין במעשה הוא שום תיקון. על כן הוא צריכה התורה להתיר מילה בשבת, ולפיכך אסרה התורה הבערת בת כהן בשבת. והתיקון במילה ובעברת בת כהן הוא כדי רבשי, כדברי רבשי, דאמר רבשי, לבער את טעמו של רבי יהודה. לכך נחשב מעשה המילה תיקון משום מה לי לתקן מילה, מה לי לתקן כלי. אין חילוק ביניהם, שכשם שהמתקן כלי תיקון הוא בחייו, אף ברית מילה תיקון הוא שמתקנת את האדם, שהעולה היא דבר מיותר באדם. לכך הוא צריכה התורה להתירה בשבת, שאם לא שהתירה התורה, היה עמל חייו. וכן הבערת בת כהן נחשב לתיקון, משום שמה לי לבשל פתילה של אופרת לצורך שריפת בת כהן, מה לי לבשל סמנים כדי להכין צבע, כפי שהיה במלאכת המשכן ואין חילוק ביניהם. וכשם שחייב על בישול סממנים, כך חייב על בישול פתילה, שכן אינו מקלקל את הפתילה בבישולה, אלא מתקנה ומצרפה, וזה דרך בישול. ולכך אסרה תורה הבערת בת כהן בשבת. שנינו במשנה שיעור המלבן כמלוא רוחב הסית כפול. מבארת הגמרא כיצד משערים את השיעור הזה, כששנה רב יוסף לתלמידה ודברי משנתנו רוחב הסית כפול, מחווי כפול, הרעם שהכוונה כפול ממש, כלומר, את רוחב הסית, שהוא הרווח הקצר שבין האצבע לאמה, משערים פעמיים. ואילו כששנה רב חייא בר עמי לתלמידה ודברי המשנה רוחב הסית כפול, מחווי פשוט, הראה להם שהכוונה לרווח שבין האגודה לאצבע פעם אחת, לפי שרוחבו הוא כפעמיים הרווח שבין האמה לאצבע. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף קובה ועמוד א'. משנתנו מבארת את פרטי איסור צידה בשבת. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל, מין תיבה מעץ, מין ארון, הצד ציפור למגדל, היינו שפתח את דלת המגדל ועשה תחבולות שהציפור תיכנס לתוכו וסגר בעדה את הדלת, וצבי לבית, חייב משום מלאכת צד. אפילו שהציפור אינה בידו, אבל הצד ציפור לבית פטור משום שהציפור יכולה לברוח מן הבית דרך החלונות, וכן הצד צבי לגינה או לחצר פטור מפני שהוא יכול לברוח משם. וחכמים חולקים ואומרים, הצד ציפור למגדל וצבי לגינה ולחצר ולביברין, שהם מקומות מגודרים בגדלים שונים, חייב. והיינו שחכמים סברו כרב יהודה בדין צידת ציפור, שאין חייבים על צידתה לתוך בית אלא למגדל, וחלקו עליו בדין צידת צבי, שרב יהודה לא חייב אלא את הצד לתוך בית משום ששטחו קטן, וחכמים חייבו גם את הצד לגינה לחצר ולביבר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברין שווין בדינם שיתחייב הצד לתוכם, אלא זה הכלל, הצד לתוך ביבר שהצבי מחוסר צידה בתוכו, דהיינו שכדי לתופסו בו צריך לעשות מעשה צידה נוסף, פטור משום שלא הושלמה צידת הצבי. אבל הצד לביבר שאינו מחוסר צידה, דהיינו שיכול לתפוס את הצבי בו ללא מעשה נוסף, חייב. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קובע ועמוד א' וסיומה בדף קובע ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין משנה במסכת ביצה לבין ברייתא לגבי צידה מהביברים. תנן אתם שנינו במסכת ביצה בדף חב ג' עמוד ב' במשנה, אין צדים דגים מן הביברים בריחות דגים ביום טוב, למרות שצידת בעלי חיים זה צורך אוכל נפש. מכל מקום אסור לצוד ביום טוב, לפי שלא הותרה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אלא כשלא ניתן לעשותה מערב יום טוב. כגון שחיטת בהמה, שאם ישחטנה מערב יום טוב תתקלקל. אבל אכילת דגים אינה נמנעת משום כך, כיוון שניתן לצודה מערב יום טוב במצודה, ולהשאיר את המצודה עם הדגים בתוך המים. כך לא ייפגם טעמם. ולכן אסור לעשות זאת ביום טוב. עוד נאמר שם במשנה במסכת ביצה, וכן הם נותנים לפניהם מזונות לפי שהם מוקצה, שכיוון שאסור לצודם ביום טוב הוא מסיח את דעתו מהם ונעשים מוקצה, ואסרו חכמים לתרוח ביום טוב לצורך מוקצה. אבל צדין חייב העוף מהביברין, משום שחייו ועוף הנמצאים בביבר חשובים כניצודים, ואין בצידתם הביבר משום מלאכה, ומשום כך אף נותנים לפניהם מזונות, שכן אין הם מוקצה, שכן הם מוכנים לצורכו. מקשה הגמרא ורמינו, ויש להקשות סתירה בין משנה זו לברייתא. שנינו ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהם ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות. קשיא, קשה דין חיה שבמשנה, חיה על דין חיה שבברייתא, וקשיא עופות העופות, לפי שבמשנה במסכת ביצה מבואר שמותר לצוד ביום טוב חייו ועוף הנתונים בביבר ומותר לאכילם, ובברייתא מבואר שאסור לצוד ביום טוב חייו ועוף הנתונים בביבר וכן אסור לאכילם. וממשיכה הגמרא את הקושיה, בישלם המובן מדוע סתירת חיה, חיה לא קשיא, מפני שניתן לתרצה כך, הברייתא שאסרה לצוד חיה מן הביברין היא כדעת רבי יהודה שבמשנתנו הסובר, שהצד צבי לתוך ביבר פטור משום שצבי אינו נחשב בו כניצוד, ולפיכך שנתה הברייתא שהצד חיה מביבר חייב, משום שהחיה בתוכו אינה לקודה, ועושה בכך מלאכת צעידה גמורה. המשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד חיה בביברים, כרבנן שבמשנתנו שסוברים שהצד צבי לתוך ביבר חייו, משום שנחשב כניצוד בביבר, ולפיכך שנתה המשנה במסכת ביצה שהצד חייו מביבר, פטור מכיוון שהיא לחודה בתוכו, ואין בכך מלאכה. אלא הסתירה עופות העופות קשיה, שהרי לא נחלקו רבי יהודה וחכמים במשנה לגבי ציפור כלל, ואין במה לתלות את סתירת המשנה במסכת ביצה ובברייתא. וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר שסתירת עופות העופות נמי גם כן לא קשיה, משום שהמשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד מהביבר ביום טוב עוסקת בביבר מקורה, ולפיכך העופות ניצודים בו, והברייתא שאסרה לצוד עופות מן הביבר עסקה בביבר שאינו מקורה, שאין העופות ניצודים בו אי אפשר ליישב כך, שכן קשה, והרי בית דמקורהו, ושנינו במשנתנו שבין לרב יהודה ובין לרבנן הצד ציפור למגדל אין חייב, אבל הצדה לבית, מי שצד את הציפור לבית לא, אינו חייב. והרי שלדעתם כל שכן שהצד ציפור לביבר מקורה אינו חייב, ואין אפשרות ליישב את הסתירה בדין צידת עופות. ורבא בר אבונה מיישב את סתירת עופות העופות. אמר רבא בר אבונה, באמת לכל הדעות עוף נחשב כניצוד כשהוא בביבר מקורה, והמשנה בביצה שהתירה לצוד עוף מתוך הביבר עסקה בביבר מקורה, הברייתא שאסרה לצוד עוף מתוך הביבר עסקה בביבר שאינו מקורה. ואף ששנינו במשנתנו שהכל מודים שציפור אינה לכודה אפילו בבית, יש ליישב אחה במשנתנו כאן בציפור דרור עסקינן, שאינה חשובה כלכודה אפילו בבית מקורה, לפי שאינה מקבלת מרות מאדם, שאף כשהיא לכודה בבית מקורה היא נשמטת מפינה לפינה, ואין אפשרות לתופסה בלא תורח. לתנא דבי רבי ישמעאל, שכך נשנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור? מפני שדרה בבית כבשדה, כלומר דרור מלשון דירה, ונקראת כך מפני שביכולתה לדור בכל מקום בלי להיתפס. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת על התירוץ הזה של פיו, גם המשנה במסכת ביצה וגם הברייתא הם כשיטת רבנן, ואף על פי כן אין סתירה בדין צידת עוף בין המשנה בביצה לבין הברייתא, כיוון שהם דיברו על ביברים שונים, ממילא סתירת חיה, החיה נמי לא קשיה. אין גם סתירה מחיה על חיה, גם אותה נתרץ באופן דומה. הברייתא שאסרה לצוד חיה מביבר עוסקת בביבר גדול, שקשה לתפוס את החיה הנמצאת בו, ולפיכך היא אינה נחשבת כלכודה בו, והצדה ממנו חייב לפי שעושה מלאכה גמורה. החכמים במשנתנו שחייבו את הצד צבי לתוך ביבר, והמשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד חיה בתוך ביבר, עוסקות בביבר קטן, שהחיה הנתונה בו נתפסת בקלות, ולפיכך אסור להכניסה לתוך אותו ביבר, משום שצד בכך ומותר לצוד את החיה הנתונה בו. ומביאה הגמרא שלוש דרכים בהם ניתן לשער האם הביבר נחשב כקטן או כגדול. היחידה מביבר גדול והיחידה מביבר קטן. מהו ביבר גדול ומהו ביבר קטן? אמר רב אשי, כל אחד דרא יתבטרי. כלומר, ביבר כזה שעומד במרכזו רץ אחרי הצבי ומתי לבחד שחיה, ומגיע אליו ותופסו בפעולת ריצה והתכופפות אחת, זהו ביבר קטן. ואידך, ביבר שמפאת גודלו אין אפשרות לתפוס את הצבי בריצה והתכופפות אחת, הוא ביבר גדול. הנה מאופן נוסף, כל אחד דנפיל טולה דקטלים האדדי, כל ביבר שמחמת קוטנו מגיע צל קוטלו האחד על הקוטל השני, הוא ביבר קטן. ואידך, ביבר שאינו כך, הוא ביבר גדול. והנה מאופן נוסף, כל אחד דלקה אוקצי, אוקצי, ביבר קטן. כל ביבר שאין בו קצוות, דעיינו פינות שהצבי יכול לחמוק עליהם, הוא ביבר קטן. ואידך, והאחר, נחשב ביבר גדול. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קופי וקופיו במסכת שבת, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כי ירת הדרך לנגדי, מה הנוטריקון של המילה ירת? שאלה שנייה, כותב עוד אחת בבוקר ואחת בערב, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, מהו שיעור של תופר וקוריאה? שאלה רביעית, מפני מה בניו של אדם מיתים כשהם קטנים? שאלה חמישית, אדם חכם שכולם מצווים לקרוע עליו, האם צריך שיהיה דווקא רבו? התשובה בתוספות. שאלה שישית, הקורע בחמתו, מה הדין? שאלה שביעית, האם יש מקלקלים שחייבים? שאלה שמינית, איך מחייב רבי אבאו בחובל שאין צריך את הדם לכלבו? הרי זה מלאכה שאין צריך לגופה שפטור לרבי שמעון. התשובה בתוספות. שאלה תשיעית, ברית מילה, תיקון או קלקול? והשאלה האחרונה, חיה נמצאת בביבר, האם מותר לצוד אותה? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדפים קופה וקופה במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומיים. כל המקלקלים פטורים כיצד הרי שחבל בחברו בבהמה דרך השחתה, וכן אם קרא בגדים או שרפן או שבר כלים דרך השחתה, הרי זה פטור. הסותר כלשהו חייב הוא שיסתור על מנת לבנות, אבל אם סתר דרך השחטה פטור. כל המקלקל על מנת לתקן חייב. כיצד הרי שסתר כדי לבנות במקומו, או שמחק כדי לכתוב במקום שמחק, או שחפר גומה כדי לבנות בתוכה יסודות וכל כל הכל יוצא בזה, חייב ושיעורן כשיעור המתקן. הקורא בחמתו על מת שהוא חייב לקרוא עליו בשבת חייב, מפני שמיישב את דעתו בדבר הזה וינוח יצרו, והואיל וחמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא כמתקן וחייב, ויש פותרים. החובל בחברו אף על פי שנתכוון להזיק חייב מפני נחת רוחו, שהרי נתקררה דעתו ושכחה חמתו, והרי הוא כמתקן. יש אומרים שהוא בכלל המקלקלים ופטור מחטאת, אבל אסור מדי רבנן, שכל המקלקלים אף שפטורים מחטאת, מכל מקום אסורים מדי רבנן. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית. שני חלקים, החלק הראשון, משנה יומית בסדר זרעים, בו אנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ג', משנה ג'. השותפים שתרמו זה אחר זה, כגון שהיו להם 50 שאה תבואה והפריש אחד שאה לתרומה, ואחר כך בא השני והפריש גם הוא שאה לתרומה, רבי עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה. כלומר, הועיל ולא סמכו זה על זה, מה שהפריש כל אחד מחלקו, הפריש, נמצאת השאה שתרם כל אחד חצי התרומה וחצי החולין. והרי זה מדומה, אילכך ייתנו הכל הכהן, והכהן ישלם לכל אחד מי חצייה. והחכמים אומרים, תרומת הראשון תרומה, מה שתרם הראשון זוהי תרומה, תרומת השני כולה חולין. לפי שהופרשה בטעות, רבי יוסי אומר, אם תרם הראשון כשיעור, רבי יוסי בא לפרש את דברי חכמים. אם הראשון יפריש כשיעור שקבעו חכמים אחד מחמישים, אין תרומת השני תרומה. כי אנחנו אומרים שתרם בטעות, פני שלא ידע שחברו תרם כבר. ואם לא תרם הראשון כשיעור, תרומת השני תרומה. כלומר, גם תרומת השני תרומה. מסכת תרומות פרק ג' משנה ד', במה דברים אמורים שהשותפים שתרמו זה אחר זה לדעת רבי עקיבא תרומת שניהם תרומה, כשלא דיבר, כלומר שלא נטל הראשון רשות מחברו לתרום אלא תרם מדעתו, אבל הרשה שותף אחד לחברו לתרום, וכן גם אם הרשה אדם את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום שנתן להם רשות לתרום בשבילו, תרומתו תרומה שיכול אדם לתרום על ידי שליח. ביטל את ההרשאה שנתן השליח לתרום בשבילו והשליח לא ידע על כך, אם עד שלא תרם, ביטל. אם ביטל את הרשעתו קודם שתרם השליח, אין תרומתו תרומה, לפי שתרם שלא ברשות הבעלים. ואם מי שתרם ביטל, אם המשליח ביטל את השליחות לאחר שהשליח כבר תרם, תרומתו תרומה, שבשעה שתרם, ברשותו תרם. הפועלים אין להם רשות לתרום כל זמן שלא מקבלים הרשעה מבעל הבית, חוץ מן הדרוכות. הפועלים העוסקים בדריכת ענבים בגת, שהם מתמים את הגת מיד, שהועיל והם יכולים לתמת היין מיד, שהרי הוכשר לקבל תרומה, לפיכך אנחנו אומרים שבעל הבית מסר להם את הגת והאמין להם, הרי הם כשליחים שלו גם לעניין תרומה, ואם תרמו, תרומתם תרומה. אלה הם המשניות שלנו בסדר זרעים, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שתי משניות. בסדר קודשים, במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, אנחנו אוחזים בסדר קודשים מסכת מעילה, פרק ג' משניות ד' וה'. ממשיכה המשנה ברשימת הדברים שלא נהנים ולא מועלים בהם. דישון המזבח הפנימי, הדשן האפר שנותר מן הקטורת שמקטירים על המזבח הזהב, שבה היכל וכן דישון המנורה לא נהנים, אסור מדי רבנן. ליהנות מהם ואולם לא מועלים בהם מכיוון שכבר נעשתה מצוותם, אבל המקדיש דמי דישון בתחילה לפני שהוציאו את הדושן של המזבח הפנימי או המנורה לעזרה כדי לגונזו, נדר אדם לתת להקדש את שוויו של הדשן הזה, מועלים בו בדשן מדי רבנן. אם בא אחר ונהנה ממנו בטרם הספיקו בית דין להאריך את שוויו, שכיוון שנהנה וחיסר מן הדשן, שוב אי אפשר לשער כמה ישווה בשעה שהתחייב הנודר, ונמצא שהנהנה הפסיד את הקודש. המקדיש תורין מין אוף שעדיין לא הגיע זמנם להקרבה כשהם קטנים מדי, ובני יונה מין אחר של אוף שכבר עבר זמנם שגדלו עד שאינם ראויים עוד להקרבה, לא נהנים מהם ולא מועלים בהם. רבי שמעון אומר, תורין שלא הגיעו זמנם מועלים בהם, מכיוון שהם עתידים להיות ראויים להקרבה כשיגיע זמנם. ומכל מקום, לעניין בני יונה שעבר זמנם, מודה רבי שמעון, שלא נהנים ולא מועלים בהם שכבר נפסלו להקרבה לעולם. מסכת מעילה פרק ג' משנה ה', חלב המוקדשים. חלב שנחלב מבהמה שהקדישוה וביצי תורין של הקדש לא נהנים, אסור ליהנות מהם, ואולם לא מועלים בהם מהטעם שיבואר מיד. במה דברים אמורים? בקודשי מזבח, כגון חלב של בהמת קורבן וביצים של תור שהוקדש לקורבן, שהואיל והחלב והביצים אינם ראויים להקרבה, אינם בכלל קודשי השם לעניין מעילה. אבל בקודשי בדק הבית, כגון שהקדיש תרנגולת לבדק הבית, מועלין בה ובביצתה, וכן אם הקדיש חמור נקיבה לבדק הבית, מועלין בה ובחלבה. שכן במקרים אלו, אין ההקדש אלא לדמיהם שהתרנגולת והחמורה עומדות להימחר לצורך בדק הבית. והרי אף החלב והביצים ראויים לכך, ואם כן, קרויים גם הם קודשי השם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. זך בסיוון תשפ"א ובשבת כוח בסיוון תשפ"א, שבת פרשת קורח, ושבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. סיימנו ללמוד כמעט את שני דפינו היומיים, דפים קופה וקופה, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעת תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, ערב ראש חודש תמוז, חפתת בסיוון תשפ"א, ונלמד את דף קוף זין, במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.